ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תורה שלו, אז התיאוריה התקבלה, אבל היה צריך גם הוכחה פיזיקלית מגרמי השמיים להוכיח את התיאוריה של תורת היחסות. אני לא מבין בזה כלום, אבל כך הסיפור. אז היה זמן עד שהתיאוריה הזאת יצאה אל הפועל. באותה תקופה אמר איינשטיין ככה: אם התורה תתאמת, הוא נולד בגבול צרפת וגרמניה, אז צרפת תגיד שאני צרפתי, וגרמניה תגיד שאני גרמני, כי כל אחד ירצה לנחס לעצמו את ההישגים האלה. ואם התיאוריה לא תהיה נכונה, אז צרפת תגיד שאני גרמני, וגרמניה תגיד שאני יהודי. אוקיי. מה זה שייך לענייננו? כשאני הולך 50 שנה אחורנית, אז אני נזכר בכמה סיפורים, קוידם דה קוידם. היום יש כמה יהודים, ליהודים, חלק כבר לא חי, שאני אגידי את הרעיון של ישיבת הכותל, אני אגידי את זה. ויכול להיות שכולם צודקים. זאת אומרת שבאמת הרעיון עלה בכמה הקשרים, וכשמסתכלים באספקלריה של 50 שנה, נו, בוודאי אני מתאר לי למשל שיהיה יהודים שישבו אצל הנשיא, או כשישבו אצל הנשיא בהשבעה או בהצהרה של המועמד לבית הדין הגדול, משלנו, ודאי. לדוגמה, וכיוצא זה בזה בעוד כמה נסיבות ששמעה של, אני חושב שוב באחד הפעמים שלפני כמה שנים לא מעטות, כשהייתה הצהרת אמונים בבית הנשיא, אמר לי עיתונאי אחד, שמעת פה? 3 פעמים הזכירו פה שהוא למד בישיבת הכותל. זאת אומרת, היו שם 3 דיינים שבאותן נסיבות, אז זה כמובן 10 שנים אחרי אותה רעיון של תחילת הישיבה. אז יש 3 אנשים שמבקשים לנחס לעצמם, אולי במידה של רבה של צדק. קשה לי לשפוט במדויק, יכול להיות שצריך לבדוק בדיוק בנכסים, במסמכים. נדמה לי שאולי הראשון, אולי הראשון בין הראשונים, היה הרב נריה זיכרונו לברכה. מי שלמד, אני לא יודע, יש פה אנשים שלמדו בכפר הרוי בזמנו. לא, מסתבר שלא. אז היה לו יסודות פיוטיים. אני, כיוון שמקליטים אותי, אז אני בוחר את מילאי. אבל זה בערך מה שאני רוצה לבטא. ודבר ראשון, הוא הלך לרב ניסן טיקוצ'ינסקי, מתאים לנריה, ואמר לו יומיים 3 אחרי שירו הרובע, עץ חיים היא הייתה הישיבה המרכזית פה ברובע, אחור ורב שמואל סלן, כל היוקרה, תפתחו את הישיבה, תחזירו עטרה ליושנה. זה המבט הכלל ישראלי. אולי הרב זוכר קצת, ניסן כי הסתובב פה בחדר שהיום בית כנסת של ברנדוון היה שם, אז הוא ניסה שם, אפשר היה ברית של גרינשמן, אז הוא ניסה שם, הוא היה בא כל יום אחרי הצהריים או משהו כגון זה. זה לא היה פשוט. אני מצטער שהדברים שלי לא מסודרים, זה שלוב אחד בשני. היה יהודי ברובע שגר ברובע, והוא גר ברובע איפה שבית הספר היום, בקומה העליונה. שם היו יחידות דיור בנות 2 חדרים, שאחד מפולש לתוך חברו, השירותים היו בחוץ, ולמשל הישיבות בסמינר מזרחי היו באותה תקופה מסתיימות בחמש ורבע אחרי הצהריים. גם אם היה... למה? כי בשש היה מתחיל עוצר דרכים, ואי אפשר היה להיכנס לרובע. את השער, נדמה לי שאפשר עוד לראות, השער בשער ציון, שער, אולי גם בשער יפו, היו את השערים הללו נועלים, ואי אפשר, משש בבוקר, בערב, עד שש בערב ישראל, דמר, היה סגור. אני מתכוון לרב מנהר. הרב מנהר היה גר ברובע כאן, בחדרים של בית הספר. אני מסתבר מה שהוא סיפר במוצאי שבתות. בשנים הראשונות, עוד לפני שהרב הגיע, אז במוצאי שבת היינו עושים מסיבת מלווה מלכה, והזמנתי פנורמה הגדולה של אנשים מכל מיני כיוונים שיבואו ויספרו. הרב מנהר היה אחד מהם. אז הוא אמר, אני ביקשתי מפינשובר, שיעשה, שאני אצליח להגיע הביתה. במאמר המוסגר, ככה בצניעות, הוא אמר לי שהבנות שלו היו ישנות בסמלות. כיוון שהיו גם גברים בבית, אז לא היה איפה להתפשט. אז היו ככה, זה היה, זאת אומרת, תנאי החיים היו כל כך קשים. אז הרב מנהר, שבתקופתו המאוחרת יותר, היה הרב של בית בגן, נשאל על ידי משלחת של האום שבא מיד אחרי השחרור של הרובע, האם הוא, ומשרד החוץ הפגיש אותו איתם, האם הוא מתכוון לחזור לרובע. היה יהודי שקול. אז בדרך כלל, מתי אני חוזר? הוא אמר, רגע, אני צריך לבדוק את הנתונים, אני חייתי בתנאים מסוימים, עכשיו אני חי בתנאים אחרים. למרות שהציפייה הייתה שהתשובה שלו תהיה מאוד נלהבת, היא הייתה מאוד שקולה. לכן גם הרב טיקוצ'ינסקי, שנשאל האם הוא יעביר את הישיבה, אז הוא אמר רק רגע, הוא צריך לשקול. אגב, גם ראש ישיבת חברון, והבניין של ישיבת חברון בחברון העיר קיים עד היום, ו... אז על כל פנים באותה תקופה חיו חלק מן האנשים, אחד מהם היה גיסי המבוגר שזכר את חברון העיר שגר בה. אז הם ישאלו, נו אתם חוזרים? אז אנשים שקולים אמרו, אנחנו צריכים לבדוק את הנסיבות, השתנו תנאי החיים וכו' וכו'. אז הסיפור שהרב נריה מספר, שבעלי החיות בישיבת עץ חיים אמרו שהם רוצים לשקול. ואז הרב נריה ברעיון הגדול של לחזור לרובע, הגה את המחשבה שיבואו אנשים חדשים צעירים שלא קשורים להרסדות שהיו פעם, ולפתוח דף חדש. לא קל. על כל פנים, בשבועות הראשונים, חפחת באייר, תפשין חפזיין, חל ביום רביעי. שבוע אחרי זה, חל חג השבועות. אי אפשר היה ביומיים שלושה הראשונים להיכנס לרובע, כי הרובע קודם כל היה בחלקו ממוקש. בחלקו חשדו עוד שיש צלפים שהסתתרו בבתים. אבל האיש תום העין, משה דיין, הבין שהוא לא יוכל לעמוד בלחץ הזה, והוא נתן הוראה שימצאו דרך בשבועות לפתוח את הרובע. טרקטורים ובולדוזרים עבדו ברחבת הכותל במשך כל היממות. והיה איסור גמור להיכנס לרובע. שני עיתונאים, נדמה לי גרמנים, מצאו דרך להיכנס לרובע, ובגלל זה עם ישראל שילם הרבה הרבה אלפי אלפי דולרים. כיצד? כל רחבת הכותל, זה הרי אפשר לראות בתמונות, כל רחבת הכותל הייתה מה שנקרא שכונת המוגרבים. מוגרבים בהוראה של גויים יוצאי צפון אפריקה, ממארצות המגרב, דלת העם. כשאני בתור ילד הגעתי מתל אביב לכותל, אז הסתובבתי זמן לא מבוטל מהכניסה מבתי מחסה עד להגיע לכותל, הרבה זמן, מדוע? כי היו הכל סמטאות מפותלות. חמי גר ברובע לפני מלחמת העולם הראשונה, אז כשהוא בא אליי אומר לי, מה אתה אומר לי? מי ניסן בק, הוא היה גבאי במקנות נראית, עד הכותל נמשך לנו המון זמן ללכת, מה קרה פה? בגלל הצפיפות ובגלל המבנה המורכב הזה, אי אפשר היה בכלל לשאר מה המרחוק האווירי או מה המרחק הממשי, כי הכל היה מפותל מאוד. אז ההוראה הראשונה של דיין היה להוריד את תשונת המוגרבים, להוריד אותם עם בולדום, לגלח את זה. זה היה עדיין שערת המלחמה, וכמובן שאם הגויים היו יודעים את זה, היו עושים סקנדל. עוד לא היה בגץ בעולם, אבל צרות היה. אז אסרו להיכנס לאנשים, כדי שלא ידעו מה עושים פה. ושני העיתונאים הללו התגנבו, ופרסמו בעולם שישראל מחסלת נגד איזה סעיפים בחוק הבינלאומי וכו' וכו'. אז לא הייתה ברירה, והיה צריך לעצור את זה. ואחר כך היה צריך לשלם המון כסף פיצויים, גם בבית הסמוך לבית שאני גר בו היום. יש לנו קיר משותף שבנו אותו אחרי שאנחנו הכנסנו, והבנות שלי פחדו מהרבושים שגרו במרפסת משותפת לנו. אז שילמו הרבה כספים בשביל לפנות אותם, ואת כל זה אפשר היה לחסוך אם העיתונאים האלה לא היו מספרים, כי ההוראה הייתה להוריד את כל הדברים הללו כדי בלי... אבל לא הייתה ברירה. אז עשו מה שעשו, ואחר כך היה צריך לחפש את הדרך להיפטר מהם. הרב מנהר היה יהודי שבשלב קודם בחיים שלו היה המוכתר של טירת צבי. מוכתר זה מושג טורקי, ראש הוועד שמה, וטירת צבי כמו קיבוץ, היה קיבוצניק. היה יהודי עם זקן, חסיד בויין, חמוד, נחמד, יהושע ברוך היה שמו. אז הרב מנהר התבטא פעם, מי שרואה את יהושע ברוך יושב בבית קפה ערבי מפוקפק ברובע המוסלמי, ייזהר, זה יהודי באמצע קריאת שמע, אסור לו להפסיק. כי הוא היה יושב עם ערבים, אני סחבים, מסדר אותם, והיה מפתה אותם בדולרים, בצפים, לפנות את הרובע, לפנות את הדירה שלהם. ובצורה כזאת הוא נפנף, אבל זה היה לא... אגב, אותו יהודי סיפר לי, אומר, אתה רואה אותי היום עם זקן כזה, בתפרי צדיק ח', כשטירת צבי עמדה במוראות הגדולים ערב מלחמת העולם השנייה, אז הקאוקג'י, זה ראשי הקונפיות, הוציאו עליו פסק דין מוות, שהוא המוכתר הערבי הזה, היהודי הזה. אז הוא הוריד את הזקן והתחפש כדי שלא יגלו אותו. הוא הזדמן קצת אחרי זה לירושלים ופגש את אגנון. שלום עליך, מאיפה יהודי? הם שניים היו מגליציה. מאיפה יהודי? אז הוא אומר, אני בטירת צבי. אז הוא אומר לו, תשמע, בטירת צבי היה שם מוכתר עם זקן, חסיד, גזה עם גרטל. מה איתו? אז ברוך הוא אומר, זה אני. לא רוצה לדבר איתך. יהודי שהוריד זקן, לא רוצה לדבר, ועזב אותו באמצע. אמרתי, ברוך הוא, הוא לא היה מוכן פה לשמוע, זה היה פיקוח נפש. אם יש יהודי חלוץ עם זקן, מיישב את ארץ ישראל, הוריד את הזקן, מבחינת, אני אספר לך משהו, מאמר מוסגר, על אותו יהודי של הברוכי. אז התחילו לחשוב דרכים איך לפנות משפחות ערביות בדרכי שלום, כי כבר אי אפשר היה לעשות את זה עם הלחץ של הימים הראשונים. יהודי שני, שגם הוא מחותן קצת בסיפור הזה, זה הרב אברהם צוקרמן, שהיה חברו של הרב נריה בהנהגת ישיבת כפר הרואה. יהודי ברמה. אז הוא עשה חגיגה לאחד מבניו שבסוף למד בישיבת הכותל, ליד הכותל שיניח תפילין. והוא בא אז לכותל והתחיל לדבר, אתה אומר, כן, יש לנו רעיון לפתוח ישיבה בעיר העתיקה. שני היהודים האלה כבר לא חיים. היהודי השלישי זה יהודי בשם אבי אברהם דיאמנט, שהיה מנכ״ל מרכז ישיבות בני עקיבא, והוא היה עמז מפקד האזור של כפר דרום לפני מלחמת השחרור. במלחמת השחרור הוא היה שם, אחר כך הפר להיות מנכ״ל ישיבות בני עקיבא. הוא אומר, בשלב זה עוד לא מצאתי תיעוד לזה, שהוא היה מגויס במלחמת ששת הימים, ויום אחרי שהרובע שוחרר הוא שלח גלויה או לשר הביטחון או לרמטכ"ל או לראש עיריית ירושלים, שמרכז ישיבות בני עקיבא רוצה לפתוח ישיבה ברובע ומבקשים אפשרות כזאת. הוא אשר אמרתי ששלושה יהודים טוענים שהם בעלי הרעיון הבסיסי לדבר הזה. לדעתי האמת היא מורכבת מכמה שיטות כאלה. תולדות מרכז ישיבות בני עקיבא הן הולכות בגרף. זה התחיל מישיבה אחת קוראים לה כפר הרואה, ועבר לישיבה שנייה קוראים לה נתיב מאיר, ואז נדמה לי ביתו של הרב נריה בגרה, ואז אמרו מה יהיה, צריכים לפתוח גם אולפנות. אז מצחיק, בלי זה איך התבטא פעם ראש ישיבת חברון, הנס של הדור שלנו שיש בנות להתחתן איתם. היו תקופות, אני עוד זוכר חלק מהם, שבנות לא רצו להסתובב מבני ישיבה. מה יהיה זה? בטלנים. מה, כל היום לומדים? אז מה יצא מזה? אז היו בחורים רווקים בשנים מבוגרות. העובדה שבמקביל, כמעט במקביל, דאגו גם לחינוך תורני לבנות, זה העמיד גדודים של בנות שיכולות להקים בתים של תורה. זה מה שגם מה שחבד הכיר, ולמעשה כל תנועה שמבקשת לעסוק בצעירים היא מתייחסת לדברים האלה. ולאט לאט התחילה הבעיה, מה עושים עם בוגרי הישיבות התיכוניות שלא היו רבות. אז תשובה אחת נתן מה שקוראים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, שבט איתנים. שבט איתנים בבני עקיבא זה שבט שהחניכים שלו, אחד קוראים לו היום צפניה דרורי, שני קוראים לו יעקב פילבר, המדריך שלהם היה חיים כדרוקמן, והם אמרו אנחנו רוצים להקים ישיבה. איפה ישיבה? מה ישיבה? ואז נזכר מישהו, זה יהודי שישיבת הכותל חייבת לו הרבה, קוראים לו יעקב דרורי, היה חבר קבוצת סעד, אבל היה איש תורני, והוא נזכר שהיה יהודי אחד בשם גוץ. גוץ היה יהודי רוסי שנתן כסף לקרן הקיימת בתנאי שהיא תבנה בניין של ישיבה. מהי הישיבה? אז אחד מחברי הנהלת הקרן הקיימת היה בנו של הנציב, הרב בר אילן. ואז הוא אמר לו, בוא נבנה ביבנה, בקרן ביבנה, נבנה ישיבה בשביל תלמידים ארץ ישראלים. הרעיון היסודי הזה היה של הרב קוק, ועל זה יש תיעוד. הרב קוק בתף ריש עין גימל, רואי צלו אמר 1913, כותב, הוא היה רב ביפו, אז הוא כותב בוא נקנה את הכפר יבנה הערבי, זה קשור איכשהו לרבן גמליאל, רבי יוחנן בן זכאי, ונבנה שם ישיבה. הוא יהיה רב ביפו, את הרבנות הוא ימשיך, ויבוא להגיד שיעורים, וכך יבנה את הישיבה. והוא כתב את המכתב הזה להסתדרות המזרחי בסנט לואיס, באמריקה. זה רעיון שכמו שאמרתי מתועד, אפשר לראות אותו באגרות ראייה. שנתיים אחרי זה פרצה מלחמת העולם הראשונה, וכל הרעיון הזה נגנז. ב-1917, תפרש עין זין, יש מכתב. מכתב של הרב קוק לחיים ויצמן ונחום סוקולוב, שהיו ראשי ההסתדרות הציונית. המצב הצבאי היה שהאנגלים כבשו את הארץ מהטורקים, וקו החזית היה בירקון. עד היום יש שם, לא רחוק יהושע בן נון, יש שם מצבת היל לצליחה של האוסטרלים שצלחו את הירקון. אבל קו החזית הזה נעמד שם. אז הדרום שוחרר והצפון היה עדיין בידי הטורקים. כותב הרב קוק לראשי ההסתדרות הציונית, בואו נפתח ישיבה גדולה ביבנה המשוחררת. אז תשאלו אותי, הוא כותב להם, שעדיין יש מלחמה, זה היה לפני הצהרת בלפור, יש מלחמה, אז אני אגיד לכם, והיה להם יהושע בעמק, מלמד שלן בעומקה של הלכה באמצע המלחמה. זה יהיה מסר גדול לעולם, שידעו שאנחנו מבקשים לשחרר את ארץ ישראל, כדי לבנות בה מרכז תורני, הישיבה. אני גילית את המכתב הזה ביד ויצמן. התשובה שלו שם היא כתובה ברוסית. אז ויצמן אומר, תשמע, העיניים של הרב הזה זה עיניים של נשר. יש לו עקב גדול. יותר לא ידוע לי שהיה טיפול בזה. אבל זה מפרש לי חידה מעניינת, אני חושב שזה אמת. מה פתאום יש יד מכון ויצמן ברחוב? ויצמן ישב בלונדון וקיבל כסף מלורד זיו לבנות משהו למדענים. אז הוא אמר, כיוון שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, ומי שחזר לארץ ישראל אחרי מלחמת הרומאים זה רבי יוחנן בן זכאי, וזה היה יבנה וחכמיה, לכל הפחות יהיה מהם ברחובות. רחובות כמרכז מדעי היום עם יד ויצמן היא כתוצאה מרעיון של הרב קוק לעשות ישיבה. והרעיון הזה לא יתבצע. אבל כשגוץ, אני חוזר עכשיו, תרם, היהודי הרוסי הזה, תרם הרבה כסף לקרן הקיימת, בתנאי שתפתח ישיבה, אז בנו את הבניין של קרן ביבנה שאתם מכירים אותו, מי שמכיר אותו, הבניין המרכזי של קרן ביבנה. הוא נבנה בבני ירושלים, זה היה הרבה כסף, אז היה צריך לקום. והוא עמד שמם, והוא היה במשך שנים אסם התבואה של קבוצת יבנה. כיוון שיש אולם גדול, לא היה מה לעשות אותו, אז הוא שימש מחסן. כשאני הגעתי לקרן ביבנה, אז גיליתי על הכיפה של קרן ביבנה מסמרים עם חוטי ברזל. תחקרתי מה זה, ואז אמרו לי שכיוון שהבניין הזה הוא בניין דומיננטי, משמעותי, חולש על פני כל השטח, אז כשפלש הצבא המצרי במלחמת השחרור, והוא התקדם לאורך כביש החוף, אשדוד לא הייתה קיימת. היה כפר ערבי אשדוד, והם התקדמו. אנשי קבוצת יבנה אמרו, גיבלט, מה יהיה עם הצבא המצרי? אם הוא יתפוס את הבניין הזה, הוא יוכל לשאול כל... אז התאינו בו דינמית, וחוטי הברזל הללו היו נמשכים עד לבונקר של קבוצת יבנה, והתכנון היה שהטנקים המצריים הראשונים התקרבות, זה היה בערך באמצע קיץ תת שנחת. הטנקים התקרבו, אז יפוצצו את הבניין. וככה הייתה התוכנית. הטנקים המצריים התקדמו, ואחד הממקפים בבוקר בקבוצת יבנה אמר למפקד שלו, אתה יודע מה, אולי נפוצץ את מעביר המים שעובר שם בכביש ההוא. אבל השתגעת, הם הולכים עם טנקים, נפוצץ, תעביר מים קטן, הם יעקפו אותו. אבל אתה רוצה, תעשה את זה. קיצר, הלכו שניים והתגנבו לגשר ופוצצו את הגשר. הטנקים המצרים התקרבו והגיעו לשם, ראו, רגע, הכביש לא ישר, נחנה פה. זה גשר עד הלום. גשר עד הלום שנמצא בכביש החוף, כמעט בדרומה של אשדוד, הוא נקרא עד הלום, כי עד הלום הגיעו המצרים. מדוע? היה שם לעקוף, אז הם נשארו שם. ואז לכן לא פוצצו את כרם ביבנה. אז זה סתם ניסים של הקדוש ברוך הוא, זה יותר אתר, הרב אומר, זה מתאים יותר ליום העצמאות, בסדר, על כל פעם, אבל זה, אז הבניין של כרם ביבנה עמד ריק, כשבתשעים יודלת, השבט הזה, שבט היתנים עם האנשים שאמרתי עכשיו, אני חושב גם הרב אריאל היה, הרב של רמת גן, אז אמרו, נעשה, נפטר בכרם ביבנה. היה הבניין הזה, והבניין הזה הפך להיות הבניין כולל חדר האוכל, כולל חדר השום, זה היה הבניין היחידי שהיה שם. מה שהיום רואים שם קריה שלמה, זה כמובן בגלל ההתפתחות הגדולה. אז זה הייתה הישיבה הגבוהה של בני עקיבא. אלא לא מרכז ישיבות בני עקיבא עסק בה, אלא המזרחי עסק בזה. אז הישיבה הזאת התפתחה, כמו שאנחנו מכירים, ברוך השם הוציאה הרבה תלמידי חכמים, והיא בעלת משמעות במציאות התורנית של ארץ ישראל וגם של הגולה. אבל מרכז שישובני חשב שזה לא מתאים, הוא לא הבעל הבית. המרכז העולמי הבעל הבית. לכן, כשנגמרה מלחמת ששת הימים, אמרו אנשי מרכז ישיבות בני עקיבא, זוהי ההזדמנות לפתוח ישיבה גדולה של בני עקיבא, שאנחנו ננהיג אותה איך שאנחנו רוצים. וכך אמר הרב נריה, הרב צוקרמן, וכמו שאמרתי, אותם אנשים שהיו קשורים לדבר הזה. אז הם חשבו על זה עוד לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. אבל כשקרה מה שקרה והעיר שוחררה, ו... אני מתאפק להפליג, לתאר את האפוריה ואת כל הרוממות הרוח שהייתה נחלת כל הציבור הישראלית. רצו לעשות משהו, רצו לתת ביטוי לניצחון הזה. אז חשבו, זהו זה. יפתחו ישיבה גבוהה בעיר העתיקה, זה יהיה משמעותי מאוד. מסר רוחני לדבר הזה. אז כמו התחילו לכתוב, היום לא יכולים להבין, אנשים עבדו בפחד אדיר שיחזירו את הרובע עוד שוב. הטראומה של החזרת סיני במלחמת קדש, במלחמת סיני, הייתה נורא התחשבות, זה לא ייקח הרבה זמן ויחזירו את זה. אז צריכים לעשות משהו. אבל אנשי השלטון, איך הגוש עציון, חנן פורט, מי שקצת מכיר את האיש, הוא היה ילד בן שנה כשהגוש נפל וההורים שלו היו בני הגוש, אז הוא הלך, הוא ארגן כמה שם, הלך ללוי אשכול. לוי אשכול היה יהודי מאוד עממי, אבל עם הרבה לב. אז עד גיל 16 היה בן ישיבה. יש לו גם רקע תורני. אז הוא אמר, קינדרלך, ילדים, מה אתם רוצים? תלכו לגוש. ובצורה כזאת הגוש התחיל. כך גם היו היחסים, מה עושים עם העיר העתיקה? רוצים לעשות משהו בעיר העתיקה הזאת. ואז החליטו, כיוון שיש צורך חינוכי ציבורי לבנות את הישיבה הגבוהה של התיכונים של בני עקיבא, שימצאו את זה, לא דיברו לא הסדר ולא שום דבר, ישיבה מעין מה שהיום הישיבות הארץ ישראליות, זה נניח הרמור במעדורה של העיר העתיקה, דברים שהם לומדים תורה. אגב, אני לא רוצה להיכנס לזה, בכפר הרואה נוסדה כישיבה בלי תיכון, ובמשך שנים לא מעטות הרב נריה לא נתן ללמוד שם לימודי חול, כי כך הוא למד אצל רב צבי יהודה, כך הוא למד אצל הרב. בסדר, על כל פנים במתכונת זאת חשבו לעשות את ישיבת הכותל, אבל אין עם מי לדבר. העיר העתיקה, אתם תארים לכם איזה לחץ אדירים היה על כל מוסדות הצבא, על כל... בכלל כל אחד, טדי קולק היה ראש העיר גברה, הוא אמר תעזבו אותי, אני צריך לדאוג שיהיה ביוב, אני צריך ש... בזמן עדיין ממושך אחרי זה היו פה קצרים חשמליים לעתים קרובות. מדוע? כי רשת החשמל הייתה מחוברת לחברת החשמל המזרח ירושלמית הירדנית, ולא היה להם מספיק כוח לספק, אז היו עושים הפסקות יזומות. לדאוג למים, לדאוג לכל הדברים האלה, אמר תניחו למה אתם מבלם, אבל כולם הבינו שצריכים דווקא בתוך המאומה הזאת איכשהו לתקוע יתד כדי שהדבר הזה יהיה מוסד. טוב, אז החליטו שצריכים לעשות משהו. אין בניין, הכל הרובע עמוס. גם לפני מלחמת השחרור הבניינים פה היו מתאים ליפול, והכל, אפשר לראות את זה בתמונות, שהכל היה טלאי על גבי טלאי וכל הסיפור הזה. בייחוד שאחרי שהרובע נכבש, אז פלשו לשם דלת העם הערבים. אני מספר שנכנסתי באחת הכיתות, היום זה הכיתות של הממלכתי דתי בקומה העליונה, אז אני בוססתי בתוך מרבץ של קש. אדם הוא בהמה, הרבושים היו גרים בחדר אחד עם העיזים שלהם. אתם יודעים את זה, אנשים לא מתגידים, הם רדאי לא יזירים, היה צריך לחלום, אז זו הייתה צורת החיים. אז, וזה היה הבניין היחידי ששרד, האחרים פונו, התפוצצו, נפלו וכל הסיפור הזה. מה ישיבה, מי ישיבה, איך אתה אמר? לא היו שירותים. במקום שהיום הרחבה, רחבת בתי מחסה, אז יש באמצע, כאין נדמה לי בור מים, שלעיתים אומרים שם תשליך או משהו כזה, שם היה בניין, בלוקים, בניין שירותים, שאונרה הקים אותו. אונרה זה סוכנות האום לפליטים. כיוון שהרובע היה מלא בפליטים ערבים, היה צריך לעשות להם שירותים. אתם מתארים לכם את הניקיון שהיה שם. עד באיזה מקום עמד שם בניין, וזהו זה. וזה אמור היה לצאת, איך אפשר, מה עם כל הסיפורים האלה. אבל הם החליטו להיות חלוצים, ואמרו שינסו לעשות את זה. ואז התחיל בעיה אחרת. הייתה החלטת ממשלה שאין יותר ישיבות. החלטת ממשלה הזאת הייתה לפני מלחמת ששת הימים. מדוע? כי היה מוישה גרויס. מוישה גרויס היה מוישה קול. מוישה קול היה נציג הפרוגרסיבים. אני לא יודע אם זיכרונם לברכה, אבל... והוא עשה סקנדל. מה זה יותר? יש יותר מדי ישיבות. אני מדבר על סיפור שלפני למעלה מ-50 שנה. אז הייתה החלטת ממשלה, לא פותרים יותר ישיבות. מי שקם, אז איך אפשר לפתוח ישיבה מהישיבה החדשה? אז זאת אומרת, חוץ מכל הבעיות הטכניות וכו', היה גם עיכוב. הרי צריך ללכת, יכול ללכת. היה עיכוב. אז יש איזה מכתב, נדמה לי שרב גילה אותו. יש לנו את ההתק שלו, ששר הביטחון כותב שם. שר הביטחון, קוראים לו משה דיין, והוא כותב שבגלל המצב המיוחד ברובע, כמה שאני זוכר את הנוסח, בגלל המצב המיוחד ברובע, יש היתר ל-20 תלמידים אוחזי נשק שיהיו, שיפתחו איזו ישיבה. ובכוח המכתב הזה, איכשהו, אני מדבר אתכם עכשיו בסיוון תמוז תשכ"ז. כל הישיבות התיכוניות סיימו את תקופת הלימודים, וכל התלמידים של אותה תקופה, זאת אומרת התלמידים שהיו י"ב-ניקים באותה שנה, במשך החורף בתחילת הקיץ נרשמו לישיבות אחרות. אז אם היית בא בתוכנית ואומר רבו ישי, יש ישיבה מסודרת, בואו, חלום שחלמו אחרים על אחרים, יש איזה חלום לפתוח ישיבה גדולה, מי, מה, מו, אני כבר רשום לקרם ביבנה, אני קשור למרכז, אני רשום לכפר חסידים, לכל מיני ישיבות אחרות, אז מי ילך? היה יהודי אחד, חכם, שהבין את הקושי הזה, ופתר את הצורה שבאחרת. ליהודי הזה קראו הרב עמיטל, והרב עמיטל, חנן פורט, דאג לבית שלו, הוא דאג, רוצה לפתוח ישיבה בהר עציון. אז הם מסתומס סיפרו ב-50 שנה של תולדות ישיבת הזה. הלכו באותו קיץ ועברו בישיבות, ותלמידים לא שנרשמו, תלמידים שהיו תלמידי י"ב, הם יירשמו לקראת שנה הבאה. אז בשנת תפשין, באלול תפשין חבזיין, לקראת שנת הלימודים תפשין חבחן, התגבש גרעין של תלמידים שהלכו לצבא. מאיר מדן ובלומין צבאי, כל ראשי הישיבות היום, של, הם היו תלמידים עד ביוד בית, והם התגבשו והלכו לצבא. באותה שנה התפלל הרב עמיטל בישיבת הכותל כבעל תפילה, בעל תפילה מתוק מאוד. מה יש? כאילו, הוא היה ראשי ובלי ישיבה, כי לא היו לו תלמידים, לא היה לו כלום עוד. דברים כגון אלה. אז אנחנו התחלנו ללקט תלמידים מכל מיני מצבים מיוחדים, שיבואו להיות הגרעין הזה. אבל היה צריך לתפוס איזה חתיכת בית אחיזה אחד. הבניין היחידי שהיה בא בחשבון, הוא לא קיים כבר היום, הוא היה אפשר היום מרכז דוידזון על יד הכותל הדרומי, בתמונות עוד אפשר לראות אותו. זה היה בית ספר לנערות על שם שוקרי, בית ספר של בנות מוסלמיות, ששוב, סוכנות האום לפליטים ממנה אותו, ומנתה שם בית, שישה או שבעה חדרים גדולים, יפים, מסודרים, שהם בנויים ממש על מרכז דוידזון של היום. הכותל הדרומי בכלל לא היה קיים, לא היה נראה, הוא היה כולו מכוסה באפר, בעצים, כל הדברים האלה. בכלל לא ידעו מה שם, היום כבר יש כבר תמונות יותר בהירות, אבל זה... אז... מישהו לחש לנו, הבניין הזה אפשר לקחת אותו. זה אני מדבר בתמוז, תשכ"ז. מפתח, מי מפתח, הלכו, קיצר, בלי מפתח, לא היה מי שייתן רשות, וגם מי שנתן רשות לא רצה לתת אותה. אז אמרו במרכז שיבות בני עקיבא, הייתי מדינה, הרב בינה, הוא היה בבריגדה, הוא זה, הרב בינה, הרב אריה, שיארגן פה משהו. חופש. גמרנו כולם בקטנות, כולם... העבירו בטלפונים. אני נפגש לאחרונה בכל מיני יהודים. כן, אני קיבלתי את... יהודים כבר בני 50, 60, 70. אני קיבלתי את הטלפון הזה. בוא, פותחים ישיבה. לקחו איזה טנדרים, כמה סטנדרים, הביאו אותם, ופלשו לבניין שם. התחילו שם לעשות סקנדלים, טוב, יושבים פעם ולומדים תורה וכל הציבור. ואז התחילה עלייה לרגל, במרכאות, באים לרוב, אבל לא, באים להם, אבל לא, יש פה ישיבה, זה מעניין, זה רומנטי, אבל זה לא יכולה להיות ישיבה, כי זה לא תמידים מגובשים, הם בכלל, בסך הכל שביעיסטים, שבמקום להיות במחנה קיץ, או לנסוע עכשיו לים, אמרו להם, טוב, חלוציות בשביל העיר העתיקה. אז זה היה מה ש... אני חושב ערב תשעה באב. הערב תשעה באב היה צריך להודיע שיש ישיבה כזאת. אז רבי יוסף בגד, הוא גם כן אחד מאלה שמזכיר זיכרונות. אז הוא אמרו לו, תעשה משהו לקדם את זה. אז הוא הלך לבית הדפוס, ואני חושב שהמודעה אחת עוד נשמע. הישיבה הגבוהה של בני עקיבא בעיר העתיקה. אין לה שם, אין לה כלום. עשו איזה מודעה ותלו אותה על הזכוכיות הללו. אני מתכוון להדגיש את הפרטיזניות ואת אי המיסוד. הכל כל כך שונה ממה שהיה... איך בונים ישיבה? מגבשים קבוצה, מכינים אותה, מתקדמים, ועושים איזה תקופת הכשרה. הפול לא היה זמן, הכל צריך להאמין שוב, בגלל החששות, מה יהיה, מה יגידו באו, מה יגידו, יתמול לנו שם בעתיקה, לא יתמול לנו שם בעתיקה, אז קודם כל להעמיד עובדות. כולם היו מגויסים, גם בתפקידים אחרים, בבת אחת, כל ארץ ישראל הגדולה, היה סיפור בחברון, היה סיפור, כל המקומות החדשים הללו שהיו בדרך כלל חשובים, פתאום הם נפתחו. אז העיר העתיקה באמת הייתה חשובה, אבל יש עוד כמה דברים, אז לא היה מי שיכנס לתוך העובדה הזאת. ערב תשעה באב החליטו לעשות את זה. הערב תשעה באב לקחו שוב איזה טנדר עם כמה בחורים, עם כמה סטנדרים, והביאו אותם שם לבית ספר, לנורות הזה, שם למטה, העיקר להתחיל. ובליל תשעה באב היה לילה שכל ארץ ישראל בא לכותל, פעם ראשונה אפשר היה ללכת בתשעה באב לכותל. אז הגיעו לכותל, יש שם אור בבניין הזה, בחורים לומדים, יהיה משהו. למחרת תשעה באב כולם בחו הביתה, וגמרנו, התחיל בין הזמן, בין הזמן של שלהם. אז אפשר להבין מה כן נשאר. נשארה מודעה, לא, המודעה הזאת מודיעה, אבל אתה מסתכל, אין בו כדי תפיסה בכל הסיפור הזה. כאן אני נכנסתי קצת לתמונה, ובמשך השבועות הללו, מתשעה באב עד ראש חודש אלול, קצת ניסינו לארגן כמה. פלויני, יש לו גיוס בנובמבר, תבוא. בינתיים שיהיה פה. זה היה בשנת הגבילות שלי על אבי, לא היה לי מעניין להגיד קדיש. אז הייתי הולך לכותל. אבל זה לא ישיבה. החופזה והלחץ, גם החיצוני וגם הפנימי, לקראת הדבר הזה, לא אפשרה גיבוש של קבוצה כמו שמשל הגוש יכול היה להרשות לעצמו. כי הכירו בעובדה שגוש עציון צריך להיות מיושב. אז האנשים האלה, חנן פורת וירושת אבותיו, הוא חוזר. אז גיבשו קבוצה כזאת. אז ייקח עוד 9 חודשים, ייקח. אבל פה אי אפשר היה להרשות לעצמם לעשות את הדבר הזה. אז בראש חודש של לול נפתחה ישיבה יעני בצורה מסודרת, אבל לא היה מניין של בחורים. היינו לומדים לאור מנורות לוקס, כי לא היה חשמל, לא היה מים. היה שם איזה ערבושי אחד שהסתובב שם, אז גייסנו אותו שינקה קצת, שיעשה קצת או משהו כגון זה. והבחורים היו נוסעים גם יהודי כבר לא חי, מרמוסטיין, שהוא היה לוקח אותם במכונית שלו למסעדה בעיר החדשה לאכול, אין מטבח, אין כל הסיפורים האלה. אבל איך, אז היה אצלי ברור שלראש השנה, ואותה שנה, ראש השנה חל שלושה ימים. זה היה חמישי, שישי, שבת, כמו שיהיה בעזרת השם בראש שנה שיבוא לקראתנו. אני רואה שהרב כבר מעיין בלוח, הוא כבר מתכונן לסיפור הזה, זה משימה לא קלה. אבל מה עושים? היה צריך להביא בלוק עם קרח, רבותיי. אין חשמל, אז אין פריג'ידר, כי אין פריג'ידר, אבל גם אם יש לך בקרי חשמלי, אין לך חשמל, אז צריכים להביא בלוק עם קרח לשלושה ימים. אמרתי, אנחנו לא יכולים לקיים פה ימים נוראים, למרות שזה נורא חשוב, כל הסיפור הזה. באו כמה יהודים, אחד ממות חי, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות פה ראש שנה. אנחנו נעזור לך לפתור כמה בעיות, ובאמת הם עזרו. ומי, לא מדבר כמו שאין לי קיטל, אין בלף, מי יהיה, מי יארגן ראש שנה וכל הסיפור הזה. סוף היה שהיה אולי 12, 15 ברורים, ואמרנו, כולם חלוצים, גם אנחנו נהיה חלוצים בזה. לא היה לי איפה לישון. אז הייתי בא לפה, והייתי הולך לבית חמי בעיר החדשה. אני יכול לזכור שאחרי תפילת ערבית בליל ראש שנה, הרגשתי מאוד בעייתי. אני לוקח אחריות, משאיר אנשים צעירים, לא חזי נשק, הם יהוד בטניק, הם רק עכשיו גמרו. משאיר אותם בעיר העתיקה לבד, ומה יהיה? אז הייתי צריך, אז לאור לוקסים אמרת להם כמה דברי חיזוק, ואמרתי, אני יכול להבטיח שבעזרת השם, כשהילדים שלכם ירצו להתקבל לישיבת הכותל, יתקבלו לבחינות. זה הצ'ופר היחידי שיכולתי לתת לאנשים האלה. הם לא חשוב עכשיו שעברו כמה שנים והיו כאלה שהגישו לי את השטר הזה לפיראון. אתה הבטחת לנו, לבן שלנו להתקבל. אני כמובן שמחתי שהוא זכר מהדבר הזה. אז הבנות שלי היום הן כבר סבתות, אז הן מתבטחות שאם יעשו חפירות שם ימצאו שם הרבה במבות. למה? כי אם היו לדות קנות שלא יפריעו בתפילה, אז היה לנו במבות והיו מספקים להם במבות, העיקר שיהיה משקט, יהיה משקט, אבל כל הבמבות האלה נפלו שם וכולי תנאים פרימיטיביים, אבל הייתה הרגשה חלוצית. יש אחד משורר, חיים חפר, יש כזה אחד. אמרתי את השיחה בליל יום הכיפורים, באו אנשים, לא הכרתי אף אחד, אנשים באו, סמרתי על כל, התברר אחרי שנים שהוא היה בין אלה שבאו, והוא כתב רשימה על יום הכיפורים שחל להיות בשבת, זה היה חל להיות בשבת, היה שלושה ימים ראש שונה. זאת אומרת, הרגשנו הרגשה של שליחות, הרגשנו הרגשה של חלוציות, הרגשנו מה יהודים לא התפללו ליד הכותל הדרומי במשך מאות שנים. אז ההרגשה הזאת של חלוציות והשתלמות תורה היא נתנה לנו כוח גדול. בפורים של אותה שנה, קצת יותר מדי, בפורים של אותה שנה החבר'ה היו מתבטחים, מתי נותנים פיסטוקים לקופים? מה יש? הם הרגישו שכל מיני אורחים ותיירים ועיתונאים באים לראיין, באים לשאול. הייתה אטרקציה. את הפיסטוקים אחר כך. כי כאילו הם קופים. אז אחד מהם נשאל, מה אתה מרגיש פה בבית הזה, בישיבה הזאת? אז הוא התבטא, יוסי פניני, הכיפות הם כמו כיפות של הדורות על הראש שלי. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא ממשיך, שהוא לא סתם לומד באיזה אולם, באיזה מקום שהוא הוא המשך של דורות. ההרגשה הזאת, מה רצית? אתה רוצה משהו חביבי? לא, לא צריך. אז באיזה מקום שהוא, ההרגשה הזאת של הרצף, היו באים יהודים, תלמידי חכמים, ומתחילים לבכות. הם לומדים פה תורה, אבא שלי למד פה, הוא ירגיש, הוא הלך בשבי, הוא הלך בשבי של מלחמת השחרור, והנה הוא חזר, ולומדים פה, פה ישב פלוני, וישב אלמוני. יש יהודי מיוחד בלמדנותו, רב שחיה דמיליצקי, מיוחד. תופסים את רב שחיה עומד, ואומר פה על יד אחד הבתים תהילים, רב שחיה, מה זה? אז אומר, רבי חנדכל, פה גר הרבי של הרב חרלאפ, והוא היה תלמיד חרם גדול, אז לכל הפעות אני אומר, פרק תהילים על יד הבית שלו. זאת אומרת, אנשים ירגישו, מי שידע את כל הרצף הזה, ונדמה לי שעל כל פנים המחזורים הראשונים ירגישו את השותפות, ירגישו את ההמשכיות של תורה שלמדו במקום הזה, וביקשו להמשיך את המסורת הזאת. זו הייתה המוטיבציה שהדריכה ונתנה, ובמסגרת זאת אני ביקשתי, כמו שאמרתי, שבמוצאי שבתות הייתי מביא כל מיני יהודים כמו את הרב מינר וכולי וכולי שגרו פה, כדי שהם יספרו לאנשים. כשאני מספר לרב, אני הייתי תל אביבי, אין לי ידיעות ירושלמיות, אבל אני ליקטתי ושמעתי את כל המסורות הללו, שהם אותם מסורות שנתנו לאנשים את ההרגשה, אנחנו ממשיכים תלמוד תורה שהיה במשך מאות שנים ברובע. ההרגשה הזאת היא נתנה דחיפה. וכאן יש עוד מומד, וכאן אני כמובן אסיים מספיק, הקופם את הפרק הראשון. היה מייסים הרב ניסים. הרב ניסים היה הרב ראשי, יהודי עם היקף. והוא למד פרשת משפטים, ופרשת משפטים נאמר לשים סנהדרין על יד המזבח. אז הוא אמר, הרבנות הראשית, בית הדין הגדול, צריך לעבור לעיר העתיקה. במסגרת כל, כמו שאמרתי, ההתרוממות, אז כל אחד חשב על מה שהוא ממונה. אמר הרב ניסים, נעביר את הרבנות הראשית ליד הכותל ויתנה לזה, או מסתומים, הוא היה מצליח בזה, אז רפורמים לא היו. דוגמה כזאת. אז, אבל איפה ישים את הרבנות הראשית? הרבנות הראשית יושבת בהיכל שלמה, שם זה יושבים בגובי ארץ. יש הבניין הזה של בית ספר נערות על שם שוקרי. מה שהקינדרלך הללו של בני עקיבא נכנסים? קיצר, התחיל מתחים לא פשוטים. אז עשינו יחלויקו. אז בחלק אחד הרים אחרים ישבים. הבנו, אנחנו גם לא יכול להתווכח עם הרב הראשי וכל הסיפור הזה, כי הוא באמת דיבר בשם רעיון גדול. אז אמרו, אוקיי, לחפש. אמרו, יש עוד בניין אחד. הבניין הזה זה בתי מחסה. בתי מחסה, מי שהולך ברחוב גלן, יש שם שער, וכתוב עליו, בתי מחסה לעניים, בהר ציון תיבנה ותיכונן. ארבעה שערים, אפשר לראות את זה, ארבעה שערים כאלה היו בארבע פינות של החצר הגדולה. זה על פי תיעוד. שביתת חמורים, אתם יודעים מה זה? אין טנקים, אין מכוניות, אין מסעיות, יש רק חמורים. אז איך מכניסים חומרים לרוב? על ידי חמורים. יש שביתת חמורים, הכל נעצר. אני עובר באחד הפעמים בסיפור, ויושב לו הרבושי אחד עם סטט, ואני רואה שבין האבנים שהוא עומד לסטט כדי לשקם, יש כתובת, ואני מגלה שזה בתי מחסה. אני אומר לו, סטופ, עצרתי את כל הזה, הלכתי שם לחברה, תעברו מול בניין, אני יודע מה זה, אמסטרדם, ברחוב גלן, אז קבעו את זה אחר כך על השער, אבל הוא כבר סדוק, כי אני עצרתי אותו עוד באמצע, אז הדביקו את זה ושם זה כתוב. אז זאת אומרת, זה נשאר זכר, דבר שהיו דבר מתנות, הנה הוא נמצא בתמונה הזאת. אז ידעו שיש בתי מחסה. בתי מחסה האלה, ראש המדביק שלהם היה בקבעים. בגרמניה, על ידי התלמיד שלו, הרב קלי, על ידי הרב קלי שם. במסמכים כתוב שבדרום העיר העתיקה יש שטח פנוי. זה שטח של הר ציון. בואו נבנה שם בתי מחסה לעניים. דהיינו, וזה מה שנקרא כולל הוד. כולל הוד ראשי תיבות, הולנד ודייטשלנד. הולנד וגרמניה היו הארצות שמהם נתנו את הכספים הזה. אז הם בנו את הבניינים הללו שבנו הזה, שעל פי תורנות מסוימת יגורו שם תלמידי חכמים עניים. ואני זכרתי מילדותי, כשהייתי מגיע מתל אביב, את הבניין הזה שגרו שם אנשים. צבי קפלן היה באחד המוצאי שבתות. זה שדורון, אורי דורון, נשא את נכדתו. אז הוא סיפר, אני זוכר, הוא למד בישיבת חברון שנים לפניי, אז הוא זכר איך בתי מחסה האלה היו נראים בשבתות וכו' וכו'. אז אמרו שיגורו בבניקה. מה, לא היה שם חלונות, לא היה שם כלום, הכל היה פרוץ. אז במשך אותו חודש שאנחנו היינו בבית הספר נערות על שם שוקרי, שיפצו איכשהו את הבתי מחסה. מה פה שיפצו? במקום חלונות שמו ניילונים. חורף תפשין חפחת היה חורף קר, ואנחנו היינו בניילונים. הניילונים, לא היה אוויר, והיינו יוצאים לשירותים, כמו שאמרתי, שם לחצר הזאת. אבל שם התחילו קצת קצת לשפץ, מתוך מחשבה שאחרי שנעבור את הימים נוראים שם, אז אנחנו נוכל להגיע איכשהו בתחילת חשבן לשם. עכשיו אנחנו נמצאנו בתחילת חשבן תשכ"ח. עד כאן, גבירותיי.